אנחנו עוסקים בדמות של הלל הזקן, הלל ושמאי, ואנחנו רוצים להבין מהי הענוותנות הזאת של הלל, שאנחנו נקראים ללכת בדרכה. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. קשה לנו עוד יותר להבין, כי זה לא כל כך מצוי בגמרא, להסתכל על תלמידי חכמים ענקים ולהגיד וככה אל תהיה, מה זאת ההדרכה ואל יהא קפדן כשמאי. כשהדגשנו בפעם שעברה שלא אמרו שהלל יותר טוב משמאי, אלא אמרו לנו ככה כן וככה לא. וככה שאלה שלא שאלתי בפעם שעברה, אבל טוב לשאול אותה. שמאי בטח למד בבית המדרש, נכון? ואם מבית המדרש יוצאת קריאה להיות ענוותן כהלל ואל יהא לא להיות קפדן כשמאי, ושמאי הוא הרי בן תורה אמיתי, אז למה השמאי לא מקבל את ההדרכה הזאת על עצמו? מדוע שמאי קפדן כשמאי? הרי חז"ל אומרים לא להיות קפדן כשמאי, זה ממש ממש מוזר. אז צריך להבין את זה. מדוע שמאי הוא קפדן? האם זה טוב שהוא קפדן? מדוע לנו אסור להיות קפדנים כשמאי? מדוע להיות ענוותנים כהלל? מהי בכלל הקפדנות אל מול הענווה? וכדי להבין את כל זה התחלנו לפגוש את המסע הקצת הזוי הזה שיוצא אליו אדם אחד, זה מתחיל במסע של שני אנשים, שכל אחד מהם מוכן לתת 400 זוז כדי להוציא את הלל מהכלים, כדי להקנית את הלל. 400 זוז, חישבנו בפעם שעברה, מדובר על סכום מכובד מאוד של כמה עשרות אלפי שקלים, זה לא מדובר על כסף קטן, סכום ששווה להתאמץ בשבילו. ואם זה כך, שאלנו מה הדחף? מה הדחף של שני אנשים מבוגרים, שמסתבר שהם אנשים שמוכנים להשקיע הרבה כסף, זאת אומרת יש פה איזה מיזם שחשוב להם, מה הדחף לעשות את זה? ובארנו בעזרת השם בפעם שעברה, אמרנו כך, שבעצם הנוכחות של אדם כמו הלל, בעל ענווה כל כך גדולה, סבלנות כל כך גדולה, אורך רוח, המידות הטובות הללו הן מאיימות. מפני שהלל הוא בן אדם, וגם אני בן אדם. ואם יש אדם שחי פה בעולם הנורמלי שלנו, עם סדרי החברה שלנו, ואפילו בתפקיד ציבורי לא פשוט, שמן הסתם מפגיש אותו עם כל מיני אנשים לא פשוטים, כדוגמת האיש הזה, אז היה צפוי שאם הוא בן אדם, הוא יתנהג כמו שאני מתנהג, כשקורים דברים שלא כל כך נחמדים לי. אני מצפה שהוא יכעס, אני מצפה שהוא יצא מהכלים, אני מצפה שהוא יגלה אנושיות עם הרוע של האנושיות, עם החלקים הקשים. ואם הוא לא מגלה את זה, זה תובע ממני. זה אומר שאפשר אחרת, שאפשר להיות ענו, שאפשר להיות באורך רוח גם במצבים קשים. זה תובע ממני שינוי. רוב בני אדם, כשיש לידם איזה דמות גדולה, הם מפחדים או להיעלם בצילה, או להידרש לאור הגדול של הדמות הזאת, מפחדים מהמשמעות של זה כלפיהם, ולכן במקום לצאת לאיזה מסע של לאורו נלך, של להיות ענוותן כהלל, יוצאים שני האנשים הללו למסע של בואו ננפץ את הדמות הזאת שנקראת הלל הזקן. הנחת העבודה שלהם אומרת, אין ענווה אמיתית בעולם. זה לא יכול להיות. בסוף אדם שקוע בתוך עצמו, בסוף אדם הוא מלא מעצמו, ולכן בסופו של דבר יש פה משחק. וזה משחק שמתאים לתפקיד, כי הלל יושב על האג'נדה של האדם הענב בתפקיד של נשיא ישראל, בתוקף תפקידו הוא משחק את המשחק יפה, אבל זה רק משחק. וברגע שנחשוף לעיני כל שזה רק משחק, אז אנחנו נהיה פטורים מעולה של המידה הזאת שנקראת ענווה. זה הסוד של כל מה שנקרא תורה בגובה העיניים, זה הסוד של... אני לא מדבר עכשיו לא על אנשים ספציפיים ולא על זה, ואני מעריך שרוב האנשים שמדברים בסגנון אולי קצת אחר, כוונתם לשם שמיים, וממש לא זאת כוונתם. אבל יש אנשים שזו תפיסת עולם שעניינה לקחת דמויות גדולות, לרסק אותם לרצפה, ואז אין תביעה ממני. אם אברהם אבינו, אדם שבקפריזה דתית מטורפת הלך לרצוח את הבן שלו, אז אני רק יכול לצאת יותר טוב. אם יעקב, אם יוסף ואחיו, זה מדובר על איזה אחים שבאמת ידיהם דמים מלאו, אז היחסים שלי עם האחים שלי הם דבש ונופת צופים ליד זה. והרב קוק מסביר ככה את האנטישמיות בספר אורות, הוא אומר שהנוכחות שלנו כעם חכם ונבון, כעם מוסרי, כעם ערכי, שמאמין שאפשר לחיות חברתית נכון וערכי, זה מאיים על כל הג'ונגל במרחב. אי אפשר להמשיך להיות עמים שדואגים רק לאינטרסים שלהם וחיים על פי יצרים ותאוות אם יש עם כזה, ולכן יש אנטישמיות כנגד העם הזה. עד כאן דברים שכבר פגשנו. עכשיו אנחנו בעזרת השם מתקדמים. אז מעשה בשני בני אדם שהמרו זה עם זה, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל יטול 400 זוז. התו מחיר שנקבע, אומר הרב קוק בעניה, הוא לא מקרי. מפני שאנחנו יודעים שכדי להביך אדם, כדי להוציא אדם מהכלים, אני עצמי שם את עצמי במקום מאוד לא נעים. כלומר, לעבור ליד נשיא ישראל, ליד הבית שלו, להגיד מי כאן הלל, מי כאן הלל, כן, מי עכשיו פה יש לו את העזות המצח, ללכת ליד הבית של ביבי ולהגיד מי זה ביבי? טוב, היום זה מקובל, כן, אבל אני דבר בימים טובים יותר, כן, מי זה בכלל ביבי, מי זה בכלל ביבי? ואחר כך להגיד, יש לי שאלה דחופה, אני חייב את ביבי דחוף דחוף, שיוציא אותו מהמקלחת, יוציא אותו מפגישה עם אובמה, אני חייב לדבר איתו דחוף. ואז כשביבי יוצא לשאול אותו מדוע, אני יודע, שערם של בני 50 ומשהו אפור. כלומר, זה קצת, מה זה עושה? זה שם אותי במקום שאני עצמי אתבייש במה שקורה. כדי לשגע מישהו, להרתיח מישהו, אתה עצמך עובר תהליך של בושה, של הקטנה עצמית, זה תהליך הכרחי. ולכן, כך הרב קוק כותב פה, 400 זוז זה המחיר הנקוב הכי גדול לתשלום בושת שמופיע בגמרא. כלומר, באופן כללי בבושת, הכלל הוא במשנה, פרק החובל, הכל לפי המבייש והמתבייש. על פי מידת הפער בין המבייש למתבייש, כך מידת הבושת שיש לשלם. אבל יש גם דברים שנכתבים בתור נקובים, ואחד מהם, כתוב שכשאדם נותן לחברו סתירה, הוא משלם לבושת 200 זוז. אבל כשהוא נותן לו סתירה כלאחר יד, כזאת, זו סתירה שאומרת בעברית, אפילו סתירה אתה לא שווה. אני אפילו לא מוכן להשקיע בך. על הדרך אני מקפקף פה, אבל אתה לא באמת שווה את הסתירה. זה כזה מבייש שזה 400 זוז. ולכן אותו אדם מקבל כביכול תשלום פיצוי על המהלך המבייש שהוא הולך לעבור 400 זוז. ובואו נראה איך הוא עושה את זה. הזכרתי בפעם שעברה, אל נזלזל באיש הזה. האיש הוא פסיכולוג גאון, מבין בתורת הנפש לעומקיה, ותראו איך זה עובד. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. כיוון שזה אדם שבעצמו היה מוכן לשלם 400 זוז לחברו, אם הוא יקנית, אז הוא יודע את האויב. לפעמים אנחנו נופלים בקרבות, כי אנחנו לא יודעים מי עומד מולנו. אז אם הוא לא יתכונן טוב לקרב, הוא ייפול. אבל הוא בעצמו היה מוכן להשקיע את הכסף הזה בשביל להפיל את הלל. זאת אומרת שהוא יודע שיש פה אגוז קשה לפיצוח. זה לא אדישות, זה לא איזה משהו, הוא מתכונן היטב. אותו היום, ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו. בואו נבין את הבחירה. הדברים שאני אומר על בסיס הדברים של הרב קוק בעניין, אני אומר אותם מבחוץ, אבל יסוד הדברים נטוע שם רוב הדברים. אומר פה הרב קוק כך, מתי רגע החולשה של בן אדם? מתי אדם הוא נוטה יותר לצאת מן הכלים, להתעצבן, לכעוס? שאנחנו לומדים את זה לא בשביל קורס באיך לעצבן אנשים, אלא קורס איך להישמר מלצאת מן הכלים. כלומר, מתי אנחנו בזירה של חולשה. אומר הרב קוק, יש שני מצבים והם שונים מאדם לאדם, ויש מצב אמצע שהוא מכנה משותף כמעט לרוב בני אדם. מהם המצבים? יש אנשים שהכי קל לעצבן אותם כשהם עמוסים מאוד. בן אדם בטירוף של עבודה, רץ מפה לשם, מארגן, מסדר, וזה, טלפונים, עבודות, הזמנות, ביטולים, עניינים. עבודה, מוטרף, מוטרף, מוטרף. פתאום בא אליו איזה מישהו נודניק, באמצע שהוא בלחץ היסטרי של העבודה ומתחיל להציק לו. זה הקש ששובר את גב הגמל, אני כבר לא יכול, אני כבר בכזה אומץ, עכשיו אתה, אני לא יכול איתך. ואז האדם משתולל ומשתלח. כלומר, בשיא העשייה, בקרבות של מלחמת החיים, לפעמים דבר קטן יכול לפרק בן אדם. אבל יש בני אדם שהם לא ככה. מפני שהם, כשהם מתכוננים לעבודה או לאינטנסיביות של הדברים, הם מתכוננים. והם יודעים, עכשיו אני במלחמה, או במלחמה אני נכון לכל דבר, עכשיו אני בהתמודדויות. ולכן הם חסינים, הם חזקים, הם במקום טוב. לכן אם אנחנו רוצים לעצבן אנשים, או אם אנחנו רוצים לא להתעצבן, צריך לדעת את עצמנו. האם אנחנו מהאנשים האלה שעומס יתר מוציא אותנו משיווי המשקל, אז כדאי להוריד את העומס. ויש אנשים שהם מתכוננים נכון לעומס וקשה להוציא אותם מהכלים. יש צד שני למטבע. לפעמים קל להוציא אנשים מהכלים דווקא כשהם בשיא המנוחה. שיא המנוחה. שבת, בצהריים, לא עובד בשום דבר, נח, ישן במיטה, מנוחת צהריים, פתאום הילדים מתחילים רעש ובלגן. מה כבר ביקשתי, ריבון העולמים? כן, אמירה עם ניחוחות פולנים. מה כבר ביקשתי? לנוח קצת, להיות קצת בשקט, קצת מנוחה. ודווקא בשביל אני מנוחה, יש לי ציפייה, אני עכשיו רוצה שקט, אני עכשיו לא מוכן לשום טרדה, שום דבר, אני לא בעבודה, אני לא בתפקיד. זה הכי חזק אצל אנשים בנופשים, נכון? אדם, ההוא שהיה עמוס בעבודה, והיה תנודי כזה ששיגיע לו את השכל, אמר לאשתו בסוף אותו היום, אנחנו חייבים סוף שבוע באיזה בית מלון עם ניחוחות גליליים, אנחנו חייבים לברוח מפה. אני צריך שקט, מנוחה. הקטסטרופה הכי גדולה מבחינת אותו בן אדם תהיה שבבוקר, כשהוא יקום אחרי שנת לילה ראשונה בבית המלון, הוא קם, את מי הוא פוגש בחדר האוכל? את הנודניק. הנודניק נורא שמח לפגוש אותו. אתה פה, איזה יופי, בדיוק רציתי לשאול אותך, לא הספקתי בעבודה. איזה חדר אתה? 383, תראה מה זה, איזה גורל, אני 382, יש לה, אני אלווה אותך לחדר, אתה לא תלווה אותי לחדר, אתה לא תלווה אותי לחדר, אני באתי פה לנוח, לחדר. כלומר, כשאנחנו בשיא המנוחה, אנחנו לא מוכנים, הורדנו את מנגנוני ההגנה, זה צד אחד, אבל גם פה זה לא הכי פשוט, מפני שיש אנשים, שכשהם במנוחה, הם במנוחה. שום דבר לא יעצבן אותם. אני עכשיו בנופש. אני לא מוכן להתעצבן. גם לא מהנודניק שמעצבן אותי מהעבודה. אז הוא חדר 383 קיר מפריד בינינו. זה לא מטריד אותי. אני במנוחה. זה סוג שני של אנשים. איפה הכי קשה? אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. הכי קשה במעברים. כלומר, המעבר משיא העשייה למנוחה, כשעוד לא נחתי ועוד לא אגרתי כוחות להתמודד עם נודניקים, זה הכי קשה. לכן אנחנו נראה למשל בלובי של בתי מלון את העצבים הכי גדולים. נכון? מכירים את זה? אני שמעתי מאנשים שולחים בתי מלון, אני אין לי מספיק. כן, מכירים את זה? לובי של בית מלון. קודם כל ישראלים לא פריירים, מקבלים את החדרים ב-2, באים ב-10. אולי ירוויחו עוד 6 שעות על חשבון הברון, וגם הם יגידו, מה, אבל הבטיחו לנו, אנחנו לא נשאר פה עם המזוודות. עכשיו, הקטע הזה שאתה בא, ופיר, אתה מגיע, וכולך עמוס ציפיות, אני עכשיו רוצה, אני אחרי יום ארוך אחרי זה, אני רוצה מיטה. אני רוצה לנוח, אני רוצה מזגן. נסעתי עד אלת, 6 שעות בלילה, הגעת עכשיו בית המלון, אני רוצה. אומרים לך, מסתכלים ברשימת החדרים, סתערים, השם שלך לא מופיע. הרגש מתפרץ, אבל הזמנתי דרך הסוכן, הסוכן שלך לא מוכר לנו, מתקשר לסוכן, אני לא יכול להרוג אותו, טלפונית. למה? כי הרגע של הציפייה, אני עוד שנייה נח, אבל אני מלא אומס, זה רגע מאוד עדין. זה בכלל נכון בכל המעברים בחיינו, תקופות מעבר, גיל מעבר, מעברי דירות, שינויים, עניינים, כל המהלך הזה הוא מהלך לא יציב, מעורער שזה. ויש מהלך כזה שקורה בממוצע פעם בשבוע, ממוצע מדויק, הוא נקרא ערב שבת קודש, בין השמשות. כלומר, בשבת ננוח, ואולי לנו אפילו כוח לעמוד בטרדות המעצבנים. וכל השבוע עבדנו בטירוף, וביום שישי עבדנו במיוחד בטירוף. ובית ושבת וכלים ועניינים ובישולים. הכל סוער, סוער, סוער. ועכשיו, וגם הרבה בתים ניחנים בכעסים ורוגז של יום שישי ו... כן? אתה נהנח, גם אצליך השכנים זה ככה. כן, לא, כן. עברנו את זה, ברוך השם. נדבר אחרי זה. אז... עכשיו יש רגע שהוא כבר הרגע שאתה מריח את המנוחה ואת הנחלה. מתי זה הרגע? נכנסים למקלחת. כבר יש ריחות של שמפו של שבת ומרקח שיער של שבת, סבון של שבת, וכבר רואים את הבגדים של שבת תלויים, וכבר יודעים שעוד מעט יהיה אפשר לישון בדרשה של הרב בבית כנסת, ו... אתה כבר יודע ששבת בפתח, זה עוד מעט קורה. ואז זה רגע מאוד מאוד פגיע, מאוד קשה, כי אני ברגע של מעבר, אני אוטוטו, זה כבר מוכן. תדמו את זה בצורה אחרת, זה אחרי שהבית שטוף מוכן ונקי, והידיים של אמא נשלחות לנרות השבת, ואז הילד פותח את המקרר בצורה לא זהירה, ובקבוק של יין שוטף מחדש את הרצפה. כמה בתים יגידו, לא נורא, מזל טוב, לא נורא חמוד, קורה, אתה כזה מתוק, אתה כמו יין ישן שמשתבח עם הזמן, איזה, זה. למה? כי זה רגע קשה, זה רגע קשה, הציפיות גדולות. ברגע הזה, תופס הגאון הפסיכולוגי הזה, הרע הזה, הגאון להרע, את הלל. הולך להלל, כשהוא במקלחת. אותו היום ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו. הזכרתי בפעם שעברה, על פי ההלכה, חפיפת הראש זה השלב הראשון של המקלחת. ואם הוא כבר היה זה, אז בסדר, יאללה, מגבת, נצא בדרך לבית כנסת, נדבר עם הנודניק. זה לא ככה. הוא זה. עכשיו, בואו ניכנס למחשבה שעוברת, או עוד לפני המחשבה. הלך ועבר על פתח ביתו, אמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? אני רוצה שנלמד ביחד שלושה מושגים בעולם הנפש קשורים בגאווה. זכיתי לשמוע אותם לראשונה מהרב יום טוב חשין, לא יודע אם אתם מכירים. מכל מקום, המושגים הם כאלה. המוכר, החשוב, המיוחד. מה זה? הכוונה היא כזאת. כל אדם, הוא רוצה להיות מוכר. מוכר לא הכוונה מפורסם, לא אחד כזה שכל העולם מכיר אותו וזה, לא על זה אני מדבר, אלא מוכר. מה הכוונה מוכר? הכוונה שאני הולך לבית כנסת להתפלל, אני רוצה שאנשים ידעו את השם שלי, לפחות חלק, שידעו מי אני, בסיסי. אני יושב בשיעור קבוע במכון מאיר. הייתי שמח שידעו איך קוראים לי, נכון? זה דבר שהוא... זה מפריע אם לא, במיוחד אם אני קבוע, אם אני זה. במיוחד אם אני יושב שנה שלמה באיזה שיעור, בישיבה, בבית מדרש, במקום, ולא יודעים בכלל את השם שלי, מפריע. עכשיו, מה אכפת לך בעצם? מה זה משנה? אתה יודע את השם שלך, הכל בסדר, השיעור נחמד, הכל בסדר. מפריע. תצא איזה בחורה עם בחור, לקראת חתונה, רוצים ביחד, דייט, כן? מה יקרה אם בסוף הדייט הוא יגיד לה, תשמעי, צילה, אז הרסתי את הזה, סליחה. הוא יגיד לה, תשמעי. הרסתי. נצטרך לצחוק מראש. אבל לא חשוב, נזרום עם הבדיחה הלא מוצלחת. נלך הלאה. הוא אומר לה, אחרי דייט של 3 שעות, אומר לה, תשמעי, אני חייב לומר לך, פגישה כזאת נפלאה אף פעם לא הייתה לי. באמת, אני זכיתי לפגוש אדם כל כך מיוחד, והיה באמת אחרת מכל מה שהיה, אני ממש הייתי גם מעוניין להמשיך ולהכיר, באמת מחמילה וכו'. ורק ככה דבר קטן באמת, אני... תזכירי לי איך אמרת שקוראים לך. עכשיו, ברמה הלכתית בעיניי, אני לא עומד פה על תקן של פוסק, אבל ראוי שהיא תיתן לו סתירה. ראוי, כי זה לא מגע של חיבה, ואני חושב שמישהי צריכה לתת לו סתירה איזה יום אחד לבן אדם הזה. היא מאוד נעלבת, למה אבל? הרי לכאורה, מה הבעיה? אין לו נחמד. היה לו טוב, והוא מחמילה, והכל בסדר, אז הוא לא זוכר את השם, מה לעשות? העניין הוא כזה, שהיא מרגישה ככה, אם אתה לא זוכר את השם שלי, אז בהחלט יכול להיות שהיה לך נחמד, אבל לא איתי. זה לא אני שעשיתי את הנחמד, כי אני לא מעניינת אותך. ולכן, אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו רוצים בחיים שלנו, זה לפחות תדע איך קוראים לי, למרות שזה לא אומר עליי שום דבר, כן? זה לא אומר שום דבר. אבל תדע איך קוראים לי. זה נקרא המוכר. יש מדרגה מעל זה, שזה נקרא החשוב. מה זה החשוב? זה אומר, כל אחד מאיתנו במהלך חייו, אוגר לעצמו סטטוסים שמגדירים אותו, ונותנים לו את החשיבות בעיני החברה או בעיני עצמו, לפעמים בעיני הוריו, בעיני ילדיו וכו' וכו'. כלומר, זה שקוראים לי משה, זה, יש הרבה משה בעולם, נכון? כמה עקיבא איכא בשוקא, אומר רבי עקיבא. יש הרבה משה בעולם, אבל איך נקבל את המשמעות המיוחדת שלי? אז אנשים מחפשים חשיבות, דברים שיגדירו אותם. אני משה, סוכן ביטוח, בלעדי, של חברת. אני משה סוכן ביטוח, אני משה אני רופא, אני משה אני רב. אני משה, אני... כלומר, אני כבר לא משה, אני הרב משה. סליחה? זה מותג. נכון? אנחנו ממתגים את עצמנו. עכשיו, צריך לשים לב. בעצם מה אני אומר? אני אומר, השם שלי הוא כבר הרבה פחות חשוב. הרבה יותר חשוב ההגדרות שלי כלפי חוץ, התארים. זה לא צריך להיות גם עם תואר וזה. אני משה לומד במכון מאיר. אני משה לומד מכון מאיר בשיעור של הרב פלוני. זה כבר משהו מעבר. וכן על זה הדרך אנחנו עסוקים בלהחשיב את עצמנו על פי מה שנחשב בחברה. ולכן יהיו דברים שאנחנו לא נספר על עצמנו. אני לא אומר שאני משה שפלט כדור בטירונות. אני משה מיחידת דובדבן, זה אני אגיד. אני לא אגיד, אני משה ש... פלט כדור שלוש פעמים בטירונות, ישב שבת, נשאר שבת לזה, ובעצם אני, כן, אני אומר את זה. אנחנו מחפשים את החשוב. עכשיו, ככל שהאדם עולה בסולם הציפיות הזה, אז ככה הוא יותר פגיע. למה? כי אם אני רק רוצה שידעו את השם שלי, זה קל. אפשר פשוט להגיד. אני רוצה לדעת את החשיבות שלי, זה יותר קשה. אם מישהו לא מכיר את החשיבות שלי, אז הוא מחק אותי לגמרי. ולכן, אם עושים מכירות הרבה פעמים, פחות משפחתיות, נעים להכיר משה דוד. דוד מבסוט עד הגג. כי הכירו אותו, הוא דוד. הוא גם מובטל הרבה שנים, וטוב שיכירו אותו בתור דוד. משה, הוא רופא בכיר בבית חולים. אמרת משה, לא אמרת כלום, עוד לא התחלת לדבר, לא על הסטטוסקופ, לא על האיכויות, לא על כלום, עוד לא. הוא יוצא כולו פגוע עד עמקי נשמתו. ויש מדרגה קשה מכולן שהיא המיוחד. מה זה המיוחד? הוא אומר, לכל אחד יש חשיבות שיש לו עוד כמה, שיש הרבה רופאים, יש הרבה רבנים, יש הרבה תלמידים במכון מאיר, יש הרבה כל מיני. איך אני יכול למצוא את הדבר שבו אני רק אני? אין עוד כמוני בעולם. איפה אני תופס את המקום הראשון, מרום הפודיום. איך אני מגיע לדבר הזה? זה מרדף של אנשים להיות המיוחד. איך אני מגדיר את עצמי באופן שאני לא רופא בכיר. אני המומחה לענייני כף היד, המומחה מספר אחת, לענייני כף היד של בית החולים הארצי זה וזה. אין עוד כמוני. מנהל המחלקה? אין עוד כמוני. אני הרב הראשי, אני לא עוד איזה רב, אני ה... וכו' וכו', אני המיוחד. עכשיו, הלל הזקן היה מוכר, חשוב ומיוחד. כי הוא היה מוכר, קראו לו הלל. הוא היה חשוב, הוא היה תלמיד חכם גדול. הוא היה מיוחד כי הוא היה היחיד שהוא נשיא ישראל. הנחת העבודה של הנודניק הזה, זה שזה הבן אדם עם הכי הרבה כבוד, וברגע שאנחנו נשלוף ממנו את המוכר החשוב והמיוחד, הוא יתרסק. האם הלל התרסק? אני מציע שאנחנו נדע את זה בעזרת השם בפעם הבאה.